רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם. רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10:02, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מגיע עליכם מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום יפתח וייזר. אהלן יפתח.
אהלן.
יפתח הוא איש הייטק ופעיל חברתי, מייסד ומנכ"ל אופן מיינד 360, החברה שעליה נדבר היום. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא runlevy.com. רשימת התפוצה שלנו אפשר למצוא במייל, בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, ואם אתם עדיין לא מאזינים לנו דרך אפליקציית עושים היסטוריה, אני מאוד מאוד ממליץ לעשות את זה. אפליקציית עושים היסטוריה נותנת לכם להאזין לא רק לעושים טכנולוגיה, אלא כמובן לעושים היסטוריה עצמו, ולכל הפודקאסטים האחרים של הרשת. זאת הדרך הכי קלה ויעילה להישאר מעודכנים. יפתח, אתה מתעסק במציאות מדומה. אני מכיר מציאות מדומה מהרבה עולמות, יצא לי לעשות כל מיני הדגמות של משחקי מחשב במציאות מדומה. לפני כמה זמן נתקלתי במשחק כזה עם שתי חרבות אור, שני לייטסייברס, שזורק לכיוונך קוביות שאותם צריך לחתוך מכיוונים שונים.
מכיר.
יצאתי מזה מזיע. ממש אימון גופני מגניב. ואני מכיר מציאות מדומה מעולמות של משחקי מחשב, הדמיה של רכיבה על אופניים, ראיתי שיש אפילו אימונים צבאיים, אימוני צניחה במציאות מדומה, ובכמה אירועים גם ניסיתי הדגמות שראו בהם ממש סרטים, היה ממש, היה נורא כיף, אתה נכנס לתוך סרט, החוויה הכי מצחיקה שלי מזה הייתה שבסרט רץ לכיווני כלב, ואני הרמתי רגליים שיוכל לעבור. אתה והחברה שלך מביאים לתוך מציאות מדומה עולם תוכן אחר, עולם שמתעסק ב... איפשהו בין בריאות נפש לבין תפקוד חברתי.
הייתי קורא לזה כישורי חיים בקרב מתבגרים.
אז קודם כל אני אשמח אם תספר לנו מה אתה עושה, אבל יותר מזה, מה הקשר?
אמרת שאני עוסק במציאות מדומה, זה חלק מהעניין. אנחנו עוסקים בראש ובראשונה בבעיה חברתית. בעיה קשה. היום אחד מכל 5 מתבגרים מצוי במצוקה נפשית. אז זאת בעיה גדולה וגדלה בעידן של הסמארטפון והרשתות החברתיות. ומחקרים מראים שרק מאז הופעת הסמארטפון יש זינוק בתופעות של דיכאון, 50% אצל בנות, 20% אצל בנים. זאת בעיה מאוד גדולה שקשה לדבר עליה, כי היא כרוכה בסטיגמה לגבי מצוקה נפשית, לגבי בעיה נפשית. וכאן אנחנו באים עם המציאות המדומה כדי לדבר עליה עם בני נוער, בגובה העיניים ובשפה שלהם.
אבל מצוקה נפשית בגיל הנעורים זה נושא כואב ומורכב, אבל בטח לא חדש.
הוא לא חדש, אבל לא מדברים עליו. בגלל הסטיגמה שקיימת, כולם מתביישים, הנערים עצמם מתביישים, המשפחה שלהם מתביישת, והסביבה שלנו, החברתית, שהיום היא יותר מתמיד שיפוטית, אכזרית, תחרותית, לא מתפנה לנערים שנשמטים בצידי הדרך ומתמודדים עם מצוקה נפשית, ממשיכה הלאה, לעתים מבזה אותם, והם מגיעים להידרדרות נפשית קשה עד כדי מקרים של אובדנות, ניסיונות אובדנות.
איך זה קשור למציאות מדומה?
הרעיון שלנו היה בעצם לנסות ולמגר את הסטיגמה שקיימת כלפי אותם המצויים במצוקות נפשיות, וכשבחנו מה קיים בתחום החינוכי בעניין הזה, התברר לנו שמעט מאוד, כי מפחדים לדבר על זה.
בתחום החינוכי, כלומר, איזושהי הכוונה שבני הנוער מקבלים או לא מקבלים בבית ספר?
כן. המתבגרים נמצאים הרי בבתי הספר או בתנועות הנוער, ושם, למרות שכולם מודעים לבעיה, עם ניסיונות אובדנות, עם מקרי אובדנות מדי פעם, ובכלל עם תופעות של דיכאון וחרדה, לא מדברים על זה. וכאשר כן מדברים על זה, אז עושים את זה בשיטות המסורתיות של לוח וגיר, ואולי מצגת, ומאבדים בדרך את הנערים שבוהים אל תוך הסמארטפון שלהם. ולכן אנחנו רוצים לבוא אל הנערים ולמשוך אותם קודם כל. ואנחנו באים עם ערכות של וירטואל ריאליטי. ואיך שהם רואים את זה, הם ישר נפתחות להם העיניים, וישר הם רוצים גם אני, גם אני. ושמים את זה על הראש. ונכנסים לתוך העולם של, זה אומנם מציאות מדומה, אבל זה המציאות שלהם. אנחנו מקרינים סרט עלילתי, זה אחד הדברים החדשניים שאנחנו עושים. זה לא עוד סרט של פרסומת או של הדרכה, אלא סרט עלילתי עם סיטואציה מחיי המתבגרים. והוא גורם להם להזדהות מאוד חזקה. וזה החוזק של המציאות המדומה, ההזדהות והיכולת להיכנס אל תוך דמות ולפתח אליה אמפתיה.
תסביר את זה, כי מה שאתה מתאר עכשיו נשמע לי כמעט too good to be true.
תראה, ישנם מחקרים שמגדירים את המציאות המדומה כאמפתי בוסטר, כמעצים אמפתיה, מכיוון שכאשר אתה צופה במציאות המדומה, כאשר אתה בתוך הערכה, אתה לגמרי בתוך הסיטואציה. אתה נכנס לתוכה, קוראים לזה immersion, ואז אתה מוצא את עצמך מזדהה עם הגיבור, עם הנער שעובר שיימינג או נקלע למצוקה. וכאשר אתה מוריד את המשקפיים, אתה רוצה לשתף. וזה מה שאנחנו ראינו בסדנאות שאנחנו עורכים, הרצון שלהם מיד לשתף, להיפתח, לפתוח בשיח, וזוהי בעצם המטרה שלנו, לפתוח את הסטיגמה הזאת לשיח ולהציע פתרונות.
איך זה נראה כשזה מגיע לכיתה? אתה מדבר על ציוד שהופך לציוד מובנה בכיתה, ונניח יועצת בית הספר או המחנך מפעילים אותו?
אנחנו מגיעים עם מערך של ערכות. אנחנו מגיעים לכיתה עם סדר גודל של 20 ערכות מושלמות. מחלקים את הכיתה לשניים, כי כדי לקיים דיון רגיש בכיתה, אתה לא יכול לעשות את זה בכיתה של 35-40. אז אנחנו מחלקים את הכיתה לשניים ועושים סדנה ל-20 נערים בו זמנית. הציוד עצמו מורכב מערכה של סמסונג. אגב, סמסונג תומכים בנו ותרמו לנו את הערכות. ובתוכה ישנה אפליקציה שיצרנו, אנחנו נדבר על האפליקציה, שהיא מפעילה סרט במציאות מדומה. אנחנו מדריכים אותה מה הם הולכים לפגוש, וברגע שהם שמים את המערכת על העיניים, הם נכנסים אל תוך הסרט. סרט בנוי, כמו כל דבר, משלושה חלקים. אחרי כל חלק אנחנו עוצרים, או הם עוצרים, ועושים על זה דיון. וישנה התפתחות עוד יותר מעניינת, שמיד נגיע אליה.
אני זוכר סיטואציות כאלה מבית ספר. מכנסים חצי כיתה באיזה חדר, מכניסים קסטה לוידאו, וצופים בחבורת ילדים, ממחיזים סיטואציות חברתיות שאני לא מתחבר אליהן. המקרה הטוב זה מעורר צחקוקים, ובמקרה, לא יודע, במקרה האופטימלי יש אחד או שניים מהכיתה שבאמת מתחברים לזה. אנחנו לא בסכנה להיות באותו מקום רק עם טכנולוגיה יותר מתקדמת?
הניסיון שלנו מראה שלא. קודם כל ישנו יתרון מאוד גדול לערכות של המציאות המדומה. כל אחד שם את זה על הראש שלו והוא מתנתק. הוא נמצא לחלוטין בעולם
משל עצמו. מתנתק מהסביבה.
לגמרי מהסביבה. זה לא שאתה צופה ביחד בסרט על מסך, מחליפים דחקות ומעבירים וואטסאפים, אלא כל אחד נמצא לחלוטין עם עצמו בתוך הסיטואציה הזאת. הם לא עובדים עם הטלפונים שלהם, הטלפונים שלהם בתוך התיק. ואז כשמורידים את המשקפיים, הם באמת אומרים וואו, ורוצים לדבר על זה. אני אבוא עכשיו לקטע אולי יותר מדליק במכנה טכנולוגית. אנחנו שילבנו בתוך הסרטים שלנו נקודות עצירה, שבה הצופה יכול לבחור איך העלילה תתפתח. מגיעים לנקודות של דילמה, ובדילמה הזאת אנחנו מציגים לצופה שתיים או שלוש אפשרויות, איך הוא היה נוהג, או איך הוא חושב שהגיבור צריך לנהוג, ועל ידי מיקוד המבט הוא בוחר איך העלילה תמשיך. אגב, כל ההפעלה של הערכת המציאות המדומה, כולה נעשית במיקוד המבט, מה שנקרא גייזינג.
זאת אומרת, למי שלא חווה את זה, שאני מסתכל אל נקודה שבה מופיעה אופציה בעולם, בתוך הסרט שאני בתוכו, מופיע תפריט עם כמה אפשרויות לבחירה, וזה שאני מתעכב עליו עם המבט ליותר זמן, הוא זה שנבחר.
בדיוק. ואז העלילה מתפתחת, חלק מהכיתה רואה כיוון אחד, חלק מהכיתה כיוון אחר, כמו דלתות מסתובבות, אותו דבר לגבי הסוף. הם יכולים לבחור את הסוף. אנחנו אוספים את הבחירות האלה, המכשיר משדר דרך וי-פיי את הבחירה אל שרת מרכזי בענן, השרת מחזיק את הבחירות, ואנחנו מראים לכיתה איך בחרתם. לגבי השאלה הראשונה, 8 בחרו ככה, 10 בחרו אחרת, בואו נדבר על זה, ואז אנחנו מראים את הבחירות של כיתה י2 מול הבחירה של כיתה י6 למנהל למשל, ומנתחים אותם, מה זה אומר על התפיסה של הכיתה הזאת, ואוספים בינתיים דאטה שהולך ונצבר לכדי ביג דאטה, ועליו אנחנו רוצים לנהל מחקר, אני אדבר גם על נושא המחקר.
זאת אומרת, בנוסף לחוויית התלמיד הבודד, אתה מייצר לאורך זמן איזושהי אנליטיקה על ה... התנהגות ומתוך איזושהי הנחה שאפשר להסיק מזה לאור זמן משהו על עמדות ואולי אסטרטגיות שינוי עמדות.
כן, אנחנו אוספים אינפורמציה לגבי העמדות, ואחד הדברים החזקים הנוספים של ה-Virtual Reality הוא שמחקרים מראים שהוא מראה תגובות מאוד אותנטיות. ישנו הבדל בבחירה שאתה עושה עם דף נייר, שאתה מסמן X,
מעניין.
לבין בחירה שאתה עושה תוך כדי צפייה במציאות מדומה, היא הרבה יותר אינסטינקטיבית ואותנטית, וזה דבר מעניין בפני עצמו.
מאוד מעניין. אני יכול להעיד באופן אישי שבפעמים שיצא לי לחוות, כולל את המערכת שלכם, נורא קל ללכת לאיבוד בתוך זה. נורא קל לשכוח שאתה בתוך סרט, בפעם הראשונה שראיתי הדגמה כזאת, באיזה כנס של גוגל לפני שנתיים, ראיתי איזושהי סצנה ופשוט התחלתי ללכת לכיוונה, כשאני מדובר בסצנה של 10 שניות, ואני יודע שאני עומד בתוך אולם כנסים. אבל את הצעד הראשון עשיתי לפני שקלטתי שאני צריך לעצור.
כן.
אז מהבחינה הזאת, מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, על כך שהתגובות עשויות להיות יותר אותנטיות מאשר מענה לשאלות, או בעצם כל דבר שהוא מתווך.
נכון, ובגלל זה כאשר פנינו לאנשי אקדמיה, הם מאוד התעניינו בפרויקט הזה, והיום הפרויקט שלנו מלווה במחקר אקדמי, שמובל על ידי בית חולים שניידר מצד אחד, והמרכז האקדמי רופין מהצד המשלים, והכוונה היא לבדוק שינוי עמדות של נערים בכיתה כלפי תופעות של מצוקות נפשיות, לפני שמתחילים את הסדנאות שלנו ובסוף התוכנית שלנו, שמורכבת משלוש סדנאות, זה אחד, ודבר שני, לאורך זמן לראות האם עצם הסדנאות עצמם, הסדנאות מבוססות המציאות המדומה, גם תרמו לבלימה של הידרדרות נפשית במשך זמן. ואת האקדמיה זה מאוד מעניין, והיום יש לנו שורה של אנשי שם מובילים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, שנרתמו לפרויקט שלנו, והם המנחים שלו.
אתה יכול לתת לי קצת דוגמאות לנושאים שבהם התוכן שלכם עושה?
כן, אנחנו בנינו עד כה תוכנית המורכבת משלושה סרטים. הסרט הראשון מדבר על נערה נורמטיבית, שעוברת שיימינג, ונקלעת למצוקה. כאשר זה לא עוד סרט על שיימינג, יש הרבה סרטים כאלה, אלא הסרט מתרכז בעצם בסימנים, איך מזהים שהנה היא נמצאת במצוקה אמיתית, בדיכאון, ולא במה שאנחנו קוראים דיקי. ואז, אחרי שמבררים מה זה אומר להיות באמת בדיכאון, על ידי הבחירות, אנחנו מדברים על האפשרויות שעומדות בפניה, וגם בפני החברים שלה. יש תפקיד מאוד מאוד חשוב לחברים בכיתה, וההתייחסות שלהם אל אותו נער שנמצא במצוקה. אז זה הסרט הראשון. הסרט השני דן בנער דיכאוני, דיכאון קליני, ויש כאלה, לצערנו לא מעטים, ואני מכיר את זה באופן אישי. ואיך החברה מתייחסת אליו, אל הנער שנמצא בדיכאון, שמרגיש שענן שחור רובץ מעל הראש שלו, ועד כמה חשוב להתעקש ולא להשמיט אותו, או לא לשמוט אותו, וכמה קשה לו עצמו לקבל עזרה, ואנחנו ממחישים את זה בעזרת הסרט שלנו. והתגובות שקיבלנו על זה היו שאנשים אומרים שעכשיו אנחנו מבינים את זה ואת זה שראינו, וכך הלאה. והסרט השלישי דן בנערה שהיא חרדתית, אבל היא חרדתית כי היא פרפקציוניסטית. היא חייבת להצליח, היא חייבת להיות מספר אחד, ופשוט קורסת תחת בחינה שיש, ואז היא מדרדרת ומתפרקת, ואז מציעים לה אפשרויות של טיפול, ואנחנו מראים איך נראה הטיפול, על ידי המציאות המדומה, איך נראה באמת פגישה עם פסיכולוג, איך נראה...
כשכאן המטרה מתחת לפני השטח היא לא לייצר מודעות חברתית, אלא לעזור לבחור או לשחרר
ידע.
סטיגמה לגבי טיפול?
כן, להנגיש ידע. המטרה שלנו בכל המהלך הזה הוא קודם כל לדבר, לפתוח את הסטיגמה, להנגיש ידע ולייצר אמפתיה. אמפתיה זה מצרך שהולך ונעשה נדיר ויותר ויותר במקומותינו, ואנחנו רוצים לחדש את ההספקה שלו.
נשמע לי מאוד מורכב פסיכולוגית ודורש המון המון אחריות מקצועית. זאת אומרת, אתה כאיש טכנולוגיה יכול לייצר תכנים בכזאת רמת מורכבות?
לא, אני לא, אבל בגלל זה אנחנו עובדים עם שותפים ועם יועצים. קודם כל בפרויקט עצמו שותפים שלושה מייסדים. מה שמייחד את שלושתנו זה שלשלושתנו יש בני משפחה קרובים שבעצמם חווים מצוקה נפשית, ואנחנו מכירים את הנושא הזה מקרוב, את התייחסות החברה אליהם. וגייסנו לפרויקט מומחים שיעזרו לנו בבניית המתווה של הסרטים ושל הסדנאות, מומחים מתחום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכיאטריה, כמובן בתחום המדיה של המציאות המדומה, אוסף שלם של מומחים.
בוא נלך רגע לדבר על הצד הטכני יותר של הסיפור. עד עכשיו תיארת לנו דבר שאפשר היה לעשות גם בסרט רגיל ואפילו בסיפור או מצגת. כשהתחלת ואמרת שהדבר הראשון שאתם עושים זה מגיעים עם ציוד מגניב לכיתה, ואני מקווה שעוברים את שלב המגניבות ולא נשארים רק בו. איך מייצרים את התוכן? או תן לי רגע לשאול את זה אחרת. מה שאתה מתאר הוא לא ממש סרט, הוא לא ממש מצגת, הוא לא ממש משחק מחשב.
הוא אפליקציה.
אוקיי.
זה מורכב מכמה שכבות. השכבה הראשונית היא לייצר באמת סרט. סרט לכל דבר, עם תסריט, אבל הוא לא לכל דבר, כי הוא סרט בווירטואל ריאליטי 360 מעלות. ל-360 מעלות יש תפקיד בפני עצמו, שגם עליו אני אשמח לדבר. אבל אנחנו מפיקים את הסרט, כולל ההתפצלויות והבחירות, ואז מעבירים את זה לשותף טכנולוגי שלנו שעושה מזה אפליקציה.
רגע, דילגת פה על כמה שלבים. איך מפיקים סרט ב-360 מעלות?
יש אנשים שמתמחים בזה. ישנו ציוד יהודי של מצלמת 360 מעלות. אנחנו עובדים עם מצלמה שנקראת אינסטה, שנראית כמו איזשהו כסדה של עמודאי קדום עם 6 עדשות לכל הכיוונים, שהיא מצלמת ב-360 מעלות. היא גם באה על מין מסוע כזה שנקרא דולי, שהוא משקח זעזועים ונראה כמו רכב שהולך על הירח, כדי לצלם תוך כדי תנועה, דבר מאוד יפה. וישנו צלם שמתמחה בזה, וישנו במאי. התפקיד של הבמאי ב-360 מעלות הוא שונה מאשר במאי רגיל. אין קלוזאפים, ואתה לא יודע על מה הצופה יבחר להסתכל, כי הוא יכול להסתכל ב-360 מעלות, ויכול להסתכל למטה או לאחור.
אז כל העניין של להרכיב פריים נעלם.
נכון. זה מדיה חדש, ההתעסקות עם זה. וכמובן שישנו מקליט ויש תאורה, והרבה מאוד כאן הוא עניין של פוסט ושל עריכה, כי בתוך הסרט עצמו אנחנו מכניסים הרבה מאוד אפקטים. הנערה מקבלת וואטסאפים, היא מגוללת אינסטגרם, ואת כל הדברים האלה אנחנו מראים, או הודעות קוליות, וזה משתלב בתוך האפליקציה.
עכשיו, זה על בסיס תסריט שנכתב כמו תסריט לסרט רגיל במרכאות.
כן, כמו תסריט לסרט רגיל, עם ידיעה שיכולים להסתכל ל-360 מעלות, ויש לו גם בחירות, כמו דלתות מסתובבות. זה לגבי התסריט. Mm-hmm. לגבי העריכה, העריכה היא מאוד מורכבת, מכיוון שהיא מתייחסת לעובדה שאתה יכול להסתכל ל-360 מעלות, היא שוטלת הודעות בכל המרחב. באחד הסרטים למשל, אנחנו מייצרים שיח בין שתי דמויות, ביני לבינך, ומעל לזה יש בלון של מחשבה של מה אני באמת חושב, ואתה עובר עם המבט שלך מאחד לשני.
אם אתה מצלם את הכל ב-360, איך אתה יודע שהצופה שלך לא מסתכל בדיוק לצד השני?
אני לא יודע, בגלל זה אני צריך להיות ערוך לכל מצב.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שהאקשן של השיחה מתנהל בשיחה ביני ובינך על רקע הבית, אבל הצופה שלך בדיוק בחר להסתכל לחצר.
אני צריך להיות ערוך לזה.
איך נערכים לזה?
אז קודם כל, עושים שהסביבה תהיה כמה שיותר בשליטה, כדי שלא יופיע לך מאחורנית פתאום, אני לא יודע מה, צנחן מרחף, אז מנהלים את הסביבה. ודבר שני, מתחסים לזה בסלחנות, אתה יודע, זה חלק מהחיים, אבל זה דבר מאוד מעניין. ל-360 מעלות, כאשר מתנהלת שיחה רבת משתתפים, יש אימפקט של רשומון, כי כל אחד יכול לייצג נקודת מבט אחרת, אנחנו משתמשים בזה, ואנחנו עושים שיח, נניח במשפחה, בין אבא, ילד ואימא, ואנחנו מראים את אותה שיחה מנקודות מבט שונות.
אחרי שהקלטתם כן. אותם מספר פעמים, או שהקלטתם?
לא, הקלטנו אותם פעם אחת, אבל אז אנחנו אומרים לצופה, תסתכל על האימא, או עכשיו תסתכל על הילד. מה שאתה לא יכול לעשות בסרט רגיל, כי הוא שטוח.
כלומר, אתה מכווין אותי ואומר, עכשיו תראה את אותה סיטואציה, אבל תסתכל על התגובות של מישהו שיושב מחוץ לפריים הקודם.
כן, בדרך כלל אנחנו...
מעותק.
בדרך כלל אנחנו אומרים לו, תסתכל על מה שאתה רוצה, אחר כך אנחנו אומרים לו, תחזור על זה, ובוא נסתכל רגע על התגובות של הילד. ואז הוא מכוון את המבט אליו.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את אסף פנחסי, מפתח אפליקציות שהחליט לעבור לעולם הבקאנד וחיפש מקום עבודה. פרט לדרישות המקובלות של מיקום ושכר, לאסף היה שיקול חשוב נוסף ופחות שגרתי בבחירת מקום העבודה הבא שלו.
חברה שעוסקת במוצר שהוא מה שנקרא for the benefit of mankind. אני מרגיש שיש לי איזשהו סט יכולות שלא הייתי רוצה... הוא נקרא לבזבז אותו על משהו סתמי, אלא שאני יודע שאני גם פועל לאיזושהי מטרה קצת נעלה יותר, מעבר להביא משכורת הביתה.
איך שמעת על מדולה בפעם הראשונה?
האמת, איך התוכנית שלך? בזמנו כששמעתי את זה, זה לא היה כל כך רלוונטי אליי, אבל איפשהו שם זה נקלט.
אסף יצר קשר עם מדולה, והחל לעבוד עם מיטל, אחת המגייסות של החברה.
הפתעה הראשונה שלי ממדולה, הייתה שכבר אחרי הרעיון הראשון שהם שלחו אותי, היא יצרה איתי קשר עוד באותו יום, כמה שעות אחרי, שאלה אותי, נו, איך היה, מה אתה אומר, מה אתה אומר על החברה, שזה משהו שלא קרה לי עם חברות אחרות, זאת אומרת, בדרך כלל זה היה כזה שגר ושכח, עשו חיבור ביני לבין החברה, ובזה זה הסתיים, ופה היה איזשהו פולו-אפ על החברה.
ואכן, לשמחתו של אסף, נמצאה החברה שהתאימה לו כמו עכבר למקלדת.
חברה שגם מתעסקת באיכות הסביבה, חברה שמתעסקת בטכנולוגיות שהן cutting edge technologies.
הרעיון הראשון בחברה החדשה היה מוצלח, אבל אז...
ברעיון השני הרגשתי החמצה. בדרך חזרה מהרעיון ככה תפסתי את הראש ואמרתי איך לא חשבתי על זה ואיך לא חשבתי על זה, וממש הייתה לי תחושה שפספסתי את הרעיון.
משרת החלומות התפספסה. או יותר נכון, הייתה מתפספסת, אם מדולה הייתה חברת השמה רגילה.
דיברתי עם איתן, אמרתי לה שאני מרגיש שהרעיון הזה לא כל כך הלך טוב, והייתי שמח אם היא תדבר איתם ותבדוק איתם, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. ולשמחתי, עשתה את ההתקשרות עם החברה, והיא אמרה לי, זה בסדר, הם הזמינו אותך לעוד רעיון, באמת התקשרו אליי, היה רעיון נוסף,
והרעיון הנוסף הזה היה הצלחה גדולה, שחודש מאוחר יותר התרגמה לחוזה העסקה. סיפור הצלחה שיכול היה בקלות להיות סיפור שפספוס.
כן, בהחלט, בהחלט. אני הרבה מזה זוקף בזכותה של מיטל, שככה עקבה ודחפה והייתה איתי בקשר, וככה ממש הרגשתי שיש מישהו שמלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת וכל תהליך הגיוס.
תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
מה הסיכוי של מערכת כזאת, עם כל המגניבות הפסיכית שלה, לתת באמת מענה פסיכולוגי? בסוף אתה מתעסק בנושאים שדורשים מעורבות של אדם שמבין את האנשים. אם אני רוצה עכשיו להדריך בני נוער על נושא שיש לו רגישות חברתית, או בחלק מהמקרים שתיארת ממש סכנת חיים אמיתית וחשיפה למצוקות פסיכולוגיות, מה הסיכוי שדבר כזה יוכל לתת מענה מספיק מדויק ומספיק רגיש במקום שהוא בעצם מוציא ממנו בן אדם?
אנחנו מייצרים מכוונים. אנחנו לא מתיימרים לטפל טיפול פסיכולוגי, ואנחנו בעצמנו לא אנשי מקצוע, אבל אנחנו מייצרים אקוסיסטם סביב העבודה שלנו, ואנחנו מחברים אפשרויות שונות לבני הנוער לקבל עזרה, החל מיועצת בית הספר שנוכחת ומשתתפת בתהליך הזה, נדבר על זה, דרך אפשרויות של קבלת עזרה בצ'אט, זה קיים היום, ועד הליכה לפסיכולוגים, חלקם ציבוריים, חלקם פרטיים. אנחנו מייצרים מערכת של קשרים ששותפה לפעילות שלנו.
כמה חבר'ה כבר עברו את הסדנה אצלכם?
עד עכשיו העברנו, עשינו את הפיילוט, אז העברנו בסדר גודל של 30 סדנאות, הייתי אומר 500 בני נוער התנסו בזה. התוצאות הן מאוד 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 עדות, הן פשוט נפתחים, משתפים, מתלהבים, מדברים על זה אחר כך.
ברצינות, באיזה גילאים?
אנחנו מדברים על גילאי 15 עד 18.
קודם כל מאוד מעניין, זה גיל שנשמע לי מאוד קשה להתעסק איתו פחות או יותר בכל צורה. מה מאפשר את הסימני הצלחה האלה בעיניך?
אני חושב שמה שמאפשר את זה, זה קודם כל אנחנו באים עם וירטואל ריאליטי, שזה, הם נרתמים לזה, הם רוצים.
כי בא להם לנסות, כי הסקרנות כן. מושכת קודם?
כן. ובגלל שהסרטים שעשינו, הם סרטים חזקים, העלילה היא חזקה ותופסת אותם, והיא מדברת על סיטואציות שהן מדברות אליהם, שהן מכירים אותם, אז הם נכנסים לתוך זה.
קבוצות הגיל שאתה מדבר עליהן הן קבוצות מאתגרות בכל חתך, לכל פעילות חברתית או לימודית, בוודאי מול דמויות סמכות או סמכות לכאורה בתוך בית ספר. מה יש בחוויה הזאת שאתם מביאים שלדעתך נותנת סימני ההצלחה האלה?
החוויה של הווירטואל ריאליטי גורמת להם להזדהות, והתוצאה היא באמת שהם נפתחים ומשתפים. אנחנו רואים ככה, לפי הברק שלהם בעיניים, עד כמה הם נכנסו לעניין.
אבל למה? למה דווקא לזה ולא לשיחה עם היועצת?
כי אנחנו מראים להם סיטואציות שהם מתחברות, שהם מתחברים אליהם. שהם פשוט לא משהו, אתה יודע, של דודים ודודות, אלא משהו בגובה העיניים שהם מכירים אותו.
מעניין. אתה לא נראה לי בן 18. מה הסיכוי שבחור שלא בן 18 יוכל לעשות, לייצר תוכן שידבר לחבר בני 15-18?
בשביל זה אנחנו עובדים עם יועצים. בשביל זה לקחנו תסריטאי שכותב סדרות ילדים לטלוויזיה, וכותב לגליס, וכותב לשכונה, וכותב לפיג'מות, וכך הלאה. ואז הוא יודע לדבר בשפה שלהם.
ומי מפעיל את זה בכיתות?
אז כיום אנחנו מפעילים את זה עם מדריכים שלנו, שהם מתמחים בהנחיית קבוצות לבני נוער. אנחנו נמצאים בשיחות מאוד מתקדמות עם משרד החינוך, עם שאיפות גדולות שמשרד החינוך יאמץ את התוכנית שלנו במסגרת הפעילות שלו. מדובר כבר על פיילוט לקראת שנת הלימודים הקרובה במספר בתי ספר. ואז הכוונה היא להכניס את הסדנאות שלנו דרך הכשרות מורים, כך שיועצות ומורים יהודיים של מערכת החינוך הם אלה שיעבירו את הסדנאות. רק ככה נוכל להגיע באמת לסקיילינג ול מינוף רחב של הרעיון שלנו.
אז נראה מורים יושבים בהשתלמויות במרכז פסגה עם...
כבר היינו.
כן, עם משקפי וירטואל ריאליטי על העיניים?
יש לנו תמונות של 20 מורים יושבים כאלה, זה יפה.
אשלח לי כמה תמונות, נוסיף לפרק. מה השלב הבא? לאן הטכנולוגיה הזאת תלך? אגב, גם מעבר לחברה שלכם, לאן לדעתך המפגש הזה בין וירטואל ריאליטי לבין ההשפעה החברתית או פסיכולוגית יכול ללכת?
אנחנו בעצם רוצים לבנות פלטפורמה. הפלטפורמה הזאת היא מבוססת על מציאות מדומה לבריאות הנפש. ובאופן ספציפי אנחנו מדברים עכשיו על מצוקות נפשיות של מתבגרים, אבל אנחנו חושבים למנף את זה לכיוונים רחבים יותר, לנושא של התמודדות אישיות עם פוביות, לטיפולים פרטניים, במסגרות שהן לא חינוכיות אלא ממש טיפוליות. בעולם כבר עובדים עם מציאות מדומה כדי להתמודד עם חרדות, חרדת טיסה, חרדת קהל, פחד מעכבישים וכו', עם הצלחה מאוד, מאוד מרשימה של זה. ויש מחקרים רבים שהם פשוט מדברים על הקשר החזק שבין מציאות מדומה לבין השפעה על בריאות הנפש. כך שהכוונה שלנו היא לבנות פלטפורמה שנוכל למנף אותה לדיסציפלינות שונות. אנחנו כיום כבר בשיחות עם חברות אירופאיות, דווקא בתחום החינוכי, והבעיות שאנחנו מדברים עליהן הן כמובן לא חלקה של מדינת ישראל בלבד, אלא קיימות גם ביפן וגם בסקנדינביה וגם בארצות הברית, ואנחנו מאמינים שהרעיון שלנו עם הפלטפורמה הזאת יוכל בהחלט להיות ממונף בארצות האלה.
אתה חושב שזה ייכנס מתישהו ממש לטיפולי אוף דה שלף? אני אלך להתייעץ עם רופא והוא יגיד, או אפשרויות הטיפוליות, החלופות הטיפוליות שעומדות לפניך הן מפגשים עם פסיכולוג כך וכך, או תרופה פסיכיאטרית זו וזו, או סדנאות בווירטואל ריאליטי?
הסדנאות אנחנו חושבים שיכולים להיכנס לעבודה של טיפול קבוצתי של פסיכולוגים, ומבחינת העבודה הפרטנית אנחנו מאמינים שזה יכול להיות חלק מארגז הכלים של הפסיכולוג, כאשר הוא מטפל, אז יכול להשתמש בסיטואציות של המציאות המדומה כדי לפתוח את המטופל שלו, לייצר את ההזדהות עם הסיטואציה, להגיע לאינטימיות קרובה יותר עם המטופל. וזה דברים שאנחנו בוחנים אותם.
הדוגמאות האחרות שהבאת הן מעולם של פסיכולוגיה קוגניטיבית, ביביוריסטית בדרך כלל.
לגמרי, כן.
שהתרגולים בהם... דיברנו פה עם אוריה שמנהלת הכברת לפני כשבועיים, על חברה אחרת שאני מניח שאתה מכיר, שמתעסקת בגדול ב-CBT, ב-Cognitive Behavioral Therapy, כאשר המציאות המדומה מחליפה שם את הכלי של דמיון מודרך, או את המאפשרת חשיפה הדרגתית, יצירה של דיסנסיטיזציה, כלים מאוד קלאסיים של פסיכולוג קוגניטיבי. סליחה, של פסיכולוג... כל הפסיכולוגים יגיבו לי. כלים מאוד קלאסיים של פסיכולוג סיביטיסט. אתה מדבר על רמה אחרת של מורכבות.
אני לא יודע אם זה רמה אחרת של מורכבות, אבל מה שאני מדבר זה על כך שהפסיכולוג יוכל לעבוד עם המטופל שלו כחלק מהטיפול על סיטואציה דרך מציאות מדומה, ויוכל לשלוח את המטופל לתרגל עם סרט של מציאות מדומה. הנושא הזה של תרגול, כאשר אנחנו מדברים היום עם פסיכולוגים, הוא מאוד מאוד חסר, בין פגישה לפגישה, ולשלוח אותם הביתה עם האפליקציה הזאת על גבי סמארטפון, זה משהו שפסיכולוגים משתוקקים אליו.
נהדר. כשאתה הולך הביתה עם הסמארטפון, הוא צריך לקחת איתו גם את המערכת של סמסונג, לא?
אז התשובה לכך היא כיום כן, אבל אנחנו עובדים כבר על התאמה של האפליקציה שלנו למערכת שהיא סטנד אלון, שזאת מערכת של פייסבוק, של אוקולוס גו, שהיא גם הרבה יותר זולה וגם הרבה יותר נוחה להפעלה, כי כיום המערכת הזאת היא של הגיר VR, מחייבת להכניס את הסמארטפון אל תוך המכשיר, זה די מסובך ומסורבל. מערכת הסטנד אלון היא הרבה יותר פשוטה לתפעול, נעימה וזמינה, ואנחנו מאמינים שגם התוכן שיהיה עליה, לא רק שלנו כמובן, יהיה זמין יותר ויותר.
מעניין. אתם מחוברים עם קהילת המפתחים של VR בישראל?
כן, אנחנו עובדים איתם. מי שעושה לנו עכשיו את האפליקציה חזק מאוד בקהילת המפתחים של VR, אנחנו בקשר עם חברות אחרות בתחום VR בישראל. אין הרבה, אבל ולכן אפשר לשמור על קשר. אף אחד מהם לא מתעסק בסרטים עלילתיים. מבחינה הזאת אנחנו די ייחודיים. וכמו שאמרתי בכלל, בתחום ה-VR לא עושים הרבה סרטים עלילתיים, וגם פה אנחנו מביאים חדשנות. אני חושב שאולי זה המקום לציין שבגלל אותה חדשנות שיש לנו, אנחנו נתמכים על ידי המדען הראשי, מה שנקרא היום הרשות לחדשנות, במגזר הציבורי. קיבלנו במשך שנתיים מענק מחקר ופיתוח מהרשות לחדשנות, ואנחנו עומדים בפני השנה השלישית, אני מקווה. כך שעד כה אנחנו נתמכים על ידי כסף ציבורי של משלם המיסים, ואני גאה ושמח על כך. ויחד עם זה, כדי להמשיך ולפתח את הפלטפורמה שלנו, אנחנו שוקלים לפנות באמת לגיוס, גיוס כספי.
מה השלב הבא מבחינתך בצורת ההפעלה של המערכת בכיתות, כשתגדלו ותצאו משלב הפיילוט?
אז אנחנו כבר עובדים בפיתוח עכשיו על מערכת מרכזת לכיתה. כלומר, יחד עם מערכות המציאות המדומה שאנחנו מחלקים לתלמידים, יש גם מערכת נלוות אחת, שהיא מעין אייפד, שמרכז את הכיתה.
מין פאנל המורה?
פאנל המורה, לאדמיניסטרטור, והכיתה שייכת למורה, ולכן הכיתה דרך וי-פיי מתקשרת אל המערכת הזאת, אל פאנל המורה, והפאנל המורה עושה את התקשורת מול השרת, ואז גם דרך התקשורת הזאת יכול להציג את התוצאות של הבחירות.
עכשיו זה עוקב אחרי כל מה שהתלמידים רואים, או אחרי הבחירות והאנליטיקה?
אחרי הבחירות והאנליטיקה.
אז בעצם זה יכול היה להיות איזשהו דשבורד אונליין שהמורה עושה אליו לוגין.
כן, השליטה בעניין הזה היא כזאת, היא שהכיתה עצמה שייכת, הכיתה נפתחת כסשן על ידי אותו פאנל מורה שאנחנו מדברים עליו, אותו אייפד, והוא מרכז את הפעילות הזאת מול השרת, רושם את הפעילות, ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי הכיתה כזאת וכזאת, בתאריך כזה וכזה וככה.
אבל זה לא מה שמנהל את הסטרים, זה מה שמנהל את
את הסשן.
מי צפה במה ובחר מה שבחר. יש גם אינטראקציה בין היחידות? זאת אומרת, אם אני צופה בסרט ואתה צופה לידי, יש בינינו איזושהי אינטראקציה?
לא, לא בשלב זה.
אני חושב שתגיעו לזה?
אני מקווה.
במשחקי מחשב זה מתחיל להיכנס.
כן.
יש לי שאלה פרובוקטיבית ולא קשורה. אני עברתי קצת על הקריירה האישית שלך, וראיתי שעסקת ועדיין עוסק בתפקידים טכניים יחסית בכירים בחברות טכנולוגיה בינוניות גדולות. קודם כל, ספר לנו קצת. תמיד מעניין, ושנית, אחרי זה אני אשאל אותך, מה הביא אותך דווקא לכאן?
כן, אני מהנדס מחשבים, בוגר הטכניון לפני 30 שנה, ואיש הייטק, למדתי גם תואר שני, ועובד בחברות באמת מובילות במשק וגלובליות, וככזה, שנים על שנים אני בתוך הסחרחרה של קריירה ושל הצלחה, ויחד עם זה, תמיד חשבתי על מה המשמעות של מה אני עושה, ולמה אני עמל ולמי אני עמל. וחשבתי שהייתי רוצה להתחבר לאיזשהו למה גדול ומשמעותי. ולכן חיפשתי פעילות ציבורית שאני יכול לתרום לה מניסיוני ולעזור ולנהל אותה. התחברתי עם שני שותפים. כמו שאמרתי, שלושתנו באים אותו רקע משפחתי של מצוקות נפשיות. ואז החלטתי שאני מפנה זמן לפעילות הזאת. באופן הדרגתי הורדתי את היקף המשרה שלי בעבודה. היום אני עובד בחצי משרה ובשאר הזמן אני מנהל באמת את Open Mind 360. מתוך כוונה, בעתיד הקרוב, להיות מסוגל להתפנות לגמרי לניהול של Open Mind 360.
אם אני רוצה להכניס את הפעילות שלכם לבית ספר של הילדים שלי, מה אני צריך לעשות?
להזמין אותנו. אנחנו בקרוב מאוד נהיה במאגר התוכניות של משרד החינוך, וליצור איתנו קשר, להזמין אותנו. אנחנו באים, מציגים את זה ראשית למורים, ואז באים על הכיתות.
תן לי איזה משפט חזון. הזדמנות טובה להגיד, זה העתיד של ככה וככה, זה משנה את ככה וככה. לצאת טיפה מהחברה, להגיד, עכשיו דיברנו מאוד פרטים. כן, זה... מה הוויז'ן שלך? הרובוטיקה הולכת לשנות העולם של אנשים בכיסאות גלגלים כי.
אני מאמין שלמציאות המדומה יש חלק מרכזי בחינוך העתידי. אני חושב שהיא תאפשר הזדהות מאוד חזקה לתלמידים עם סיטואציה ותגובות יצירתיות ואותנטיות שלהם. ואני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר שימושים של מציאות מדומה בעולם הלימודי והחינוכי.
הכלי של מציאות מדומה כבר הרבה שנים נמצא, כך מרגיש לי, לפני פריצה. והמון חברות והמון אנשים סביבי מנסים לקחת אותו לעולם המאוד אינטראקטיבי, למשחקי מחשב ולדברים כאלה. בהתרשמות שלי, המקומות שבהם יש לו אימפקט אמיתי, הם המקומות שיותר דומים לסרטים. בכל החוויות שאני חוויתי של וירטואל ריאליטי, by far סרטים שעשויים טוב הם הרבה יותר אימרסיביים ממשחקי מחשב.
נכון.
ונראה לי שבהרכב תכנים ונגישויות האלה שאתה מציע, עשוי להיות פוטנציאל ממש להכניס אנשים לסיטואציה חברתית שלא הייתה קיימת לפני זה.
כן, אני חושב שהמציאות המדומה ביחד עם ה-360, היא מאפשרת לצופה להיכנס לסיטואציות חברתיות שונות, מעניינות, יכול להיות בדיון, יכול להיות באיזשהו ויכוח, להזדהות, לקחת צעד, להיות מעורב. יש לזה כוח מאוד חזק לשימוש במציאות המדומה.
אני מקווה שנראה את זה בקרוב, אתכם וחברות אחרות בתחום, בכל בתי הספר ובמקומות שבהם אפשר לעזור. יפתח וייזר, איש הייטק ופעיל חברתי, מייסד ומנכ״ל Open Mind 360. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
אני אוסיף לינקים לחברה שלך ולעוד כמה נקודות שהעלית בתיאור התוכנית. ואני מעודד את המאזינים לשאול אותך שאלות דרכנו או באופן ישיר. אפשר למצוא פרטים נוספים ופודקאסטים אחרים באתר הבית שלנו, שהוא runlevy.com. מוזמנים להגיב לנו בטוויטר או בפייסבוק או בעמוד התוכנית. אם ממש ממש תרצו, אתם יכולים לשלוח מייל info@podil.net. התגובות שלכם מאוד חשובות לנו, לי באופן אישי. יפתח, אני בטוח אשמח לשמוע את השאלות ואת המחשבות של המאזינים בעקבות מה שאמרנו היום. יפתח, תודה רבה.
תודה לך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.